נמצא ונמצא.
הוא צריך חבר, ככה זה מספיק. כאילו הוא יצא ממצרים. אם כן, אז הוא צריך לעבור חוויה. בשביל לעבור חוויה, אז הוא צריך לא רק לעבור את הגאולה, כי לעבור את הגאולה אין בזה טעם, הוא צריך לחוות את הגלות, ומתוך עומק הכאב והזעזוע מהשיעבודו, שכוח. שכוח. כן, תודה רבה. אני יודע שכל שניים יהיה להם אחד. אולי שם יש עוד תנחים, אפשר להוציא תנחים. אנחנו לא צריכים מפרשים, מספיק רק שנראה הרבה תנחים. זה כיסאות של היוצאים. לא, לא, כאן יש את ה... סיבכתי אותך, אבל זה קורה פעם ראשונה.
יש בקיטה ליד.
אז ההיגיון של מתחיל בגנות ומסיים בשבח יש כוח. ההיגיון של מתחיל בגנות ומסיים בשבח זה כדי לחוות את חוויית הגאולה, צריך קודם כל להרגיש כמה היה רע בגלות, אם לא, אז מה, גאולה ממה? והגיון הזה הוא גאון מאוד פשוט. ולכן לכאורה, כשהתורה מספרת לנו את סיפור יציאת מצרים, הייתה צריכה ללכת באותו דרך. ועוד יותר, שלכאורה היא גם הלכה בדרך הזאת. כלומר, בתורה יש ארבע פרשיות שעוסקות במצרים, יציאת מצרים, שמות והרה בו בשלח. ואם היו נותנים לנו לחלק, אז היינו אולי מחלקים משהו דומה מאוד לתורה, שרק דבר אחד אנחנו רוצים לבחון, אבל לולי הבחינה, אז היינו מחלקים את החלוקה, שפרשה אחת זה על הגאולה, כבר בשלח פרעה את העם, שירת הים, השמחה הגדולה. אם כי היה שם גם קריעת ים סוף, היה שם חרדות גדולות. אבל זה כבר בחוץ. שתי פרשות יש על המכות, שזה התהליך של המהפך. והעירה ובו. ועוד פרשה אחת שעוסקת במתחיל בגנות. השיעבוד. ואת החלק הזה אני רוצה לבחור. כלומר, לכאורה, לפי ההרגל שלנו, התורה מספרת בפרשת שמות את סיפור השיעבוד. עבודת פרך, למען הנוטו, וזעקו, וזה היה נורא והיום. התורה מספרת שהיה נורא והיום, אחר כך, הקדוש ברוך הוא הושיע אותנו באותות ומופתים, ויצאנו משם. אלא שכשנבחן את הדבר נראה שהתורה לא מספרת כך. לא שלא מוזכר בתורה בכלל השיעבוד, אבל הוא לא נושא בשום מקום, ועד רבה כמעט ההפך. לא שלא היה שיעבוד, אבל התורה כמעט מספרת את ההפך. ושזה הבאנו חומשים, כי אני רוצה להגיד דברים שהם קצת רחוקים מן הדעת. שלולי שהתורה כתבה אותם, לא היינו מאמינים שזה כך. אבל נראה לי שכך כתבה התורה. אז אני רוצה לראות יחד את פרק א' בספר שמות. עכשיו מראש אני אומר לך מה לחפש במבנה הפרק. אני כבר אולי קצת מנחה, שאלות מנחות, מכוונות. טוב, בכל זאת אנחנו לא זמן בלתי מוגבל, לכן אני קצת דוחק את השעה, אם כי אפשר היה ללכת יותר פתוח ולעשות את זה בצעדים יותר מדודים. אבל אני כבר רוצה לשאול כמה שאלות. א', מה הפסוק המרכזי שהוא בעצם מספר את הנושא של הפרק. ב', מה היו התגובות שמובאות בפרק לאותו נושא? כמה תגובות היו? מהם היו התגובות? וג', האם התגובות האלה הצליחו או נכשלו? זה השאלות שלי על הפרק. עכשיו בואו תקראו את הפרק קצת, תעיינו בו טיפה ותבחנו. בכבוד. שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך. אז יש למישהו רעיון איזה פסוק או פסוק המרכזי?
זין.
אני מסכים. אני חושב שזין הוא הפסוק המרכזי. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויצמו ביומות בואות ותמלא הארץ אותם. קודם כל, זה פסוק ייחודי בתורה, שהוא מביע דבר אחד בעוד ועוד 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 מילים. זה לא מצוי. אנחנו לומדים תילי תילים של הלכות מחוט השערה. אז שהתורה חוזרת על סיפורים, זה מצינו הרבה. אבל שהתורה משתמשת בכל כך הרבה מילים לדבר אחד, זה לא מצוי. הפסוק הכי דומה לזה, זה הפסוק של אהבת השם, ואהבת את השם וכוחך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדיך. עכשיו יש תגובות. כמה תגובות יש לבעיה הזאת? בעיה בעיניים של פרעה כמובן. אבל כמה תגובות יש בפרק? אז טוב, בואו נתחיל עם שלוש ונראה לאן נגיע. מה התגובה הראשונה? שרי מיסים. שרי מיסים היה בשביל הבעיה הזאת. הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו. אבל נתחכמה לו. בואו נפתור את הבעיה של רע ועצום. איך פותרים? שרי מיסים. אז הם עשו את המיסים, בנו הרי מסכנות. זה הועיל משהו? זה לא רק שלא הועיל, אפילו הזיק. ידוע שיש איזה וורט נפלא. שואלים למה שבט לוי היה שבט הכי קטן. מכל השבטים, שבט לוי היה שבט מאוד קטן. קטן בהרבה מכל השבטים. שואלים מדוע. אז אחד התירוצים הוא שחזל אומרים ששבט לוי לא היה משועבד. למה שבט לוי לא היה משועבד? שהרי משה ואהרון נכנסים ויוצאים אצל פרעה. אז אומרים, כיוון שלא נתקיים בו, כאשר יענו אותו, לא נתקיים בו, כן ירבה וכן יפרוץ. על כל פנים, שרי מיסים לא הועיל. מה הפתרון השני? עבודת פרך. עבודת פרך, זה כנראה הרבה יותר משרי מיסים, ו... לא כתוב אם היא הועילה בסוף או לא, לכאורה. בסוף נראה שכן כתוב. אבל בהתחלה לא כתוב. אלא, שאם אחר כך גוזרים גזרה אחרת, סימן שהגזרה הזאת לא הועילה לפרעה. פרעה לא רואה אותה כפתרון. אז מה הוא גוזר? מה הגזרה השלישית? המילדות. עכשיו, המילדות כתוב בפירוש אם זה הועיל או לא הועיל. זה אפילו כתוב באותה לשון, של הפסוק, בפסוק ת' בפסוק ת' כתוב ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל ויש פה שתי הגדרות רב ועצום ואחר כך בפסוק כף כתוב בפירוש אחרי המילדות ויתר אלוקים להם ילדות וממש אותה מילים ויהי רבעה ויהי עצמומות כמו רב ועצום ויהי רבעה ויהי עצמומות כלומר אותה בעיה שבשבילה פרעה גוזר שלוש גזרות אותה בעיה ממשיכה, לא עם כלום. ומילא, אנחנו למדים שגם גזירת עבודת פרך לא הועילה. עכשיו, זה בא אחר כך. בסוף יש גזרה רביעית, כל עמו, כל הבן היור, כל הבן הילוד היור תשליחו. חז"ל אומרים שכמה זמן הייתה הגזרה הזאת? יום אחד. ומשה רבנו נולד באותו יום, ורואים שהוא לא קרה לו שום דבר, היה צריך להיות בטבע, אבל בסופו של דבר הוא ניצל, וחז"ל אומרים שיותר לא היה גזרה, גם הגזרה הרביעית. אבל גם על פי פשט לכאורה לא הייתה גזרה הרביעית. יותר מדי, ודאי לא הצליחה, כמו שנראה לקמן, בעזרת השם, שהגזרה הרביעית גם כן לא הצליחה. אם נסכם עד כאן, מהו פרק ראשון? בני ישראל ירדו במצרים, מתרבים באופן עצום, פרעה נלחץ, מנסה לעצור את זה, ממציא 4 פתרונות, שכולם נכשלו. נכון שכנראה כישלונות בפתרונות האלה אנחנו סבלנו בדרך, בכל זאת זה לא היה נעים, אבל עברנו את זה. ובסופו של דבר זה לא הכריע את הכף, זה לא ניהל את המציאות. טוב, עכשיו יש לנו 3 פרקים על משה רבינו. ב', ג' וד' על משה רבינו. עם ישראל נמצא במצרים, עבדים, והתורה יש לזמן 3 פרקים לדבר על משה רבינו. חוץ מ3 פסוקים, בסוף פרק ב', פסוקים כף ג', כף ד', כף ה', בסוף פרק ב', הם שייכים גם כן אולי לשיעבוד. בואו קודם כל נקרא אותם, אחר כך נדון בהם. ויהי בימים הרבים מהם, והיה מות מלך מצרים, והלכו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתל שבתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. אז כאן יש סיפור כואב. זועקים, שבתם, עבודה, הנחה, נאקה, כמה וכמה מילים. כבדות משקל. אבל עדיין אנחנו צריכים לדון בשני דברים, גם בפסוקים האלה. ראשית, באיזה הקשר הם הגיעו לכאן? ושנית, מתי זה היה? באיזה תאריך זה היה? פרק ב' עד עכשיו עוסק במשה רבינו ו חתונתו ולידת בנו, גר הייתי בארץ נוכריה. פרק ג' עוסק במעמד הסנה. ובאמצע בזה לזה, פתאום סיפור השיעבוד, איך הוא משודח לכאן. הפשט הוא ודאי לא כמו אותו נוצרי שעל פיו מסודרים הפרקים שלנו. שזה באמת פלא שבכל הדורות הלכו לפי נוצרי. אבל אם נלך לפי הפרשיות, אז אחרי, כי גר הייתי בארץ נוכריה, יש לנו פרשה פתוחה. ואחרי, וידע אלוקים, יש לנו פרשה סתומה. יוצא שההפרש היותר גדול, איפה הוא? הפרשה הפתוחה. אז על פי דרכנו, על פי דרך הפרשיות, סוף פרק ב' היה צריך להיות בארץ נוכריה. שמה? אז קושייה גם עליו. לכאורה הפרשה סתומה ופתוחה היא צודקת מבחינת התוכן. למה? כי איך זה מופיע פה? זה מופיע פה מפני שצריך הקדמה למעמד הסנה. במעמד הסנה הקדוש ברוך הוא שולח את משה. עכשיו צריך להסביר למה הקדוש ברוך הוא החליט להראות מחזה גדול כזה למשה רבינו ולשלוח אותו. בשביל להסביר את הרקע למעמד הסנה מגיעים 3 הפסוקים הללו. לכאורה. ולכן הפרשיות מתארות פה בדיוק את המבנה הנכון. אלא שאם זה כך, אז מתי עלתה שבתם אל האלוקים מן העבודה? באיזה שנה אנחנו נמצאים מתוך ה-210? ב-210. אז זה לא סיפור השעבוד? למה זה מובא כאן? כחלק מסיפור הגאולה. זה תחילת הגאולה. משה ברבנו מגיע למדיין, הוא מתבסס שמה, ויש מעמד הסנה, זה ודאי הגאולה, שזה המשך פה עם פרשה סתומה. ולכאורה, זה הקדמה למעמד הסנה. אז זה כמו בשורת הגאולה. למה יש גאולה? כי היה כואב. האם אפשר להגיד שזה סיפור השעבוד? נותר לנו פרק אחד. פרק ה'. כן. בסדר, אז למה, איך זה מופיע? כלומר, מספרים על משה במדיין, פתאום מספרים על סיום הגלות, ואז מעמד הסנה, שהוא בעצם משהו אחר לגמרי.
מעמד הסנה תחילת הגאולה, בגלל הגלות.
כלומר, עם התאריך אתה מסכים איתי. שזה פשט. ויזכור אלוקים את בריתו, וידע אלוקים, זה ודאי שהפשט הוא שכבר הוא הולך לגאול. אתה רוצה להגיד, אולי זה לא שייך לגאולה, זה זכירת הברית. לא, בסדר. נימד את הזכות על קורן, על הנוצרי, הוא מי צריך לנצחו. עכשיו נותר לנו פרק ה. פרק ה הוא עוד יותר רחוק. כמו פרק ב' ג' ד' זה פרקים ש כולם עסוקים במשה, אחרי זה בארון קצת. עכשיו מגיעים למצרים, מגיעים לפרו, מבשרים לו את הבשורה, קוראים לו לשחרר את בני ישראל. מה עושה פרו בתגובה? מכביד את ידו ואומר, אתם תקוששו קש ותבן. אלא שזה קורה לא רק בשנה ה-210, אלא זה הימים האחרונים לשיבוד. ומיד אחר כך מתחילים המכות. וכאן הבן שואל, אז איפה התורה סיפרה על השיעבוד? אם פעם ראשונה, פרק א', הסיפור הוא על ניסיון קשת. פעם שנייה, הסיפור הוא על הקדמה לבשורת הגאולה, לזיכרון הברית. פעם שלישית, זו אומנם מכבדת היד, אבל זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שפרעה לא ישמע, ואני אכביד. אבל זה חלק כבר מהקדמה למכות. זה הסיום, הסיום. אז השיעבוד כשיעבוד, מתחיל בגנות. איפה מופיע בתורה? נראה לי שהוא פשוט מופיע. כל סיפור השיעבוד אנחנו לומדים רק דרך אגב כניסיון כשל. אומנם זה היה עבודת פרך, זה לא באתי לומר שלא היה שיעבוד. רק שהתורה לא מדברת על זה. זה לא אותו דבר. וצריך להבין מדוע. מה? או, אתה צודק. שבאמת ההגדה הולכת עוד יותר רחוק. אתה רוצה להגיד שבמקרא ביקורים נכון. אלא
שזה לתאר את ההגדה. היינו שם, עכשיו אנחנו פה.
אבל למה הפסקה ויהי בימים הרבים ההם זה תיאור של שעבוד, לא?
איפה?
סוף פרק ב'.
שוב. בסוף פרק?
סוף פרק ב'.
לא, זה, שוב אמרנו, זה רקע למעמד הסנה. זה בשנת ה-210, והעיקר כאן זה שסוף כל סוף הקדוש ברוך הוא עכשיו פונה לגאול. ויזכור את בריתו, וידע אלוקים, שאלה הבשורות שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול. הוא שומע את הזעקה, את הנעקה, והוא רוצה לגאול. זה הפסוקים אומרים כאן. אי אפשר להגיד שזה סיפור השיעבוד. שנכון שהתורה במקרא ביקורים, באמת זה פלא שהאגדה, מקום מסוים לתרץ. אני רוצה להגיד תרוץ בדיוק הפוך. אבל אפשר לתרץ. למה האגדה של פסח, אגדת המשנה. יש ארבע אגדות. באגדה של פסח יש חוץ מארבעה בנים וארבע כוסות, יש גם ארבע אגדות. אגדת רב, אגדת שמואל, שמתחילים בגנות ומסיימים בתחילה עבדי עבדה זרה, ועבדים היינו. עבדים היינו ומתחילה עבדי עבדה זרה. ואחר כך יש אגדה של המשנה, מקרא ביקורים, ואחרי זה יש אגדה מדאורייתא. שלוש מינים. פסח, מצה ומרור. עוד ניגע בזה. לכאורה, מה פתאום המשנה אומרת שהמקרא ביקורים זה יהיה אגדה? וכל ספר שמות, כל הפרשיות האלה, הם המדרש. הפשט הוא מקרא ביקורים, והמדרש זה הפסוקים האלה. איפה ההיגיון? אתה בא להגיד אגדה של פסח, לא תביא יותר ללכת לספר שמות? אבל לפי דבריך, באמת המקום היחידי שהתורה סיפרה ויענונו כנושא זה בספר דברים, במקרא ביקורים. אז הלכנו לשם. אלא זה לא כל כך פשוט להגיד את זה. כי סוף כל סוף מקרא ביקורים אומר בדיוק את ההפך. הרי מה זה מקרא ביקורים? אדם בא עם התנה והוא משבח ומעלן את השם ואומר תודה רבה על מה שנתת לי, ולעומת מה שהיינו, זה גם להיות מיליונר זה זכות, אבל אחד שהוא מבירה מיקטה להיגרמה, זה השבח והודעה. על להגיד שזה המקום היחידי שהתורה מספרת שיעבוד כשיעבוד. רחוק קצת לומר את זה. ולפי זה גם, יוצא שגם הגדה של פסח היא ככה. שהגדה של פסח לא נאמרת כסיפור השיעבוד, אלא כעלן ושבח. של מבירה מיקטה להיגרמה. לא, לא, ימים רבים זה לכאורה אחרי ימים רבים הוא מת ואז הם נהנחו ואז לכאורה המלך שממנו נפרעו זה לא המלך שאותו עבדו. שזה עוד סוגיה, לא ניכנס אליה. סוגיה מעניינת, המעלה. אבל לכאורה קודם היה ימים רבים, אחרי זה מת וזה שמשה נשלח אליו הוא מלך חדש, טרי. לא זה שעבדו אצלו כל השנים.
דורשים שהיו לשכין,
לא? מה? כן. האמת היא שזה שלושה פרו היו פה. אחד שקם שלא ידע את יוסף, אחרי זה המשעבד והכבד לב. ולדון למה יש פה שלושה, למה אי אפשר היה אחד, אולי גם היו באמצע, והתורה לא מספרת. ומה זה השלושה האלה? טוב, זה... יהיה לך מה לדרוש בליל הסדר, אם תאם בזה.
אבל אני לא הבנתי בדיוק מה... מה האפשרויות להבין כאילו
את הגדה? ודאי שהאפשרות היא שמה שמזכירים את השעבוד זה להזכיר את השעבוד. כאילו, להזכיר את השעבוד כאילו... לא, אבל... זה זיכרון כאילו... יש לי מחותם, תלמיד חכם גדול. הבן שלי חזר אחרי ליל הסדר הראשון. הוא אומר לי, אבא, שם זה ליל הסדר אחר לגמרי. אצלנו הכל שמחה. שמה... בהתחלה זה תשעה. אמרתי לו, תשמע, זה כתוב בהלכה. את בש. שיום ראשון של פסח יוצא כמו תמיד של תשעה. אמרו, בהתחלה יש סיפורים. כולם עם דמעות, רחמנות. יש משל שם מילד בשם ישראל, שישראלי, שהוא, אמא לקחה אותו לגן, הוא ראה שתבוא לקחת אותו, ו... וכל הילדים צוחקים שהיא לא תבוא, הוא פה, ומכים אותו, הוא זה, ואומרו לו שהיא לא תבוא, מה פתאום? והוא כל הזמן בהתחלה מאמין שהיא כן תבוא, אחרי זה הוא רואה איזה... זה לא יודע אם היא כן תבוא או לא תבוא, ואבא מתחיל לבכות, ילדים מתחילים, כולם מתחילים לבכות. זה לא לסדר. אחר כך, בסוף האם הבא, ואומרו, איזה שמחה עצומה. אני מתחיל בגנות, גנות. אני לא מסכים בכלל, בכלל. הדרך הזאת, שום פנים לא פה. טוב, נראה, אז אני אשתח את
הנת. לא מסכים שזה כתוב בפסוקים, או שהיה לא מסכים שזה
שחזל? לא בפסוקים, לא בפסוקים. דווקא חזל יחסית יותר קרובים לזה. אבל בפסוקים זה ממש לא ככה.
לא, בדרך של חזל, וככה נגיד לך בפסוקים, או גנות רוחנית, או גנות דין היום.
גם באגדות האלה שמתחילים בגנות ומסיימים בשבח, ועוד נגיע אליהם, אני לא יודע כמה זמן יש לכם, אבל גם כתוב, מתחילה עבדי עבודה זרה, זה הכל, בכתר קרבנו המקום לעבודתו והכל שבח. עבדים היינו לפרעה במצרים, זה כל הגנות. אחרי זה הכל שבח. לא נותנים איזה מקום. חוץ מבמה שאמרת מקרא ביקורים, ששם זה הדרשות על הפסוקים. אבל שוב, שוב זה שברו בצידו מרישה, מעצם הפרשה. בוא, אדם צריך להגיד אגדה כמו עם התנא בבית המקדש. זה אגדה אומרת. ועוד מעט תראה למה. אני רוצה עכשיו לחזור לפסוק. הפסוק פרו וישרצו. אבל לפני כן אני רוצה לשאול שאלה, שהיא בעיניי השאלה הכי משמעותית כאן. נתן לכם משל חריף. תראו לכם, אדם שהיה מכה את אשתו, כל יום חוזר מהעבודה, שותה לשוחרה ומפליט בו כותב באשתו. יום אחד הוא שמע איזה שיעור, איזה דרשה, איזה לא יודע מה, הוא הבין שהוא לא בסדר לחלוטין, עשה תשובה גדולה, התחיל תהליך של גמילה וזהו, הוא בא הביתה, הוא אומר לאשתו, יש פה מקום על הרצפה, אתה יודע, כבר לא יושבים על הרצפה בבית אל, מה זה, אין אהבת הארץ, משהו. בחורי ישיבה אתם, לא? אז הוא בא לאשתו, אומר לה, תרשמי את התאריך היום ב' בניסן, יותר אני לא מרביץ לך. תרשמי את הבעל השיקור שלה, כל מיני שטויות היה מוציא מהפה, היא לא סומכת את זה. הוא רואה איזה פלא, יותר לא מרביץ לה. בשנה אחרת, מגיע ב' בניסן, אומר הבעל לאשתו, איך זה לא, עשית מסיבה. אומר, על מה מסיבה? אומר, לפני שנה בדיוק, הפסקתי להכות אותך. לא מגיע לי איזה מתנה גדולה, הלב, תודה. לא, לך מגיע תודה? לי מגיע תודה שחזקתי מעמד עד בית בניסן, שנה שעברה. זה ברור שהוא דורש דרישה שאין לו שום יסוד ושחר. אז למה הקדוש ברוך הוא רצה שנגיד הלל ותתוו בניסן? הרי הוא אמר ועבדו ועינו אותם 400 שנה. הוא הדוד, אנחנו הראיה. 210 שנה היה לנו בעל מכה. בסוף הוא הפסיק להכות. הוא אמר מראש, אני אכה אותך רק פרק זמן אחרי זה אני אפסיק. אפילו אתן לך מתנות בסוף. אחרי כן יצאו בחוש גדול. ועכשיו תגידו לי הלאה, שאני הפסקתי להכות. פלא. בעצם השאלה היא, למה בכלל נכנסתי למצרים? אני לא נכנס למערל הידוע שמתפלמס על השאלה אם זה קשור למכירת יוסף או לא קשור למכירת יוסף, שהוא יוצא נגד הראשונים שאומרים שקשור למכירת יוסף, הוא אומר נשוב לדברי רבותינו הנעימים, אלא שאחר כך אחרי שהמערל נפטר נמצא שאכן יש מדרש גם כראשונים שהוא יוצא נגדם, שחזל בעצמם אמרו ככה, עכשיו לא ניכנס לסוגיה הזאת. אבל לענייננו, רק נאמר, שאפילו לפני מכירת יוסף כתוב עבדו, הנה אותם 400 שנה, כמו ששואל המהר"ל. אמר פתאום. וזו שאלה שאנחנו בתור אנשים דתיים, לא מעיזים לשאול. אסור. זה כפירה. על מה נעשה שזו שאלה שאם לא נרפא אותה, אז הרעל מבפנים פועל. אז אני אוהב שאלות כאלה. מפני שאחרי שעונים עליהם תשובות, אז הכל הוא פורח באור אחר לגמרי. עכשיו אני רוצה להתחיל משיעור במתמטיקה. ובני ישראל פרו וישרצו ועצמו והרבו ועצמו מאוד מאוד. כמה נכנסו למצרים? 70. זה כלל ילדים?
הילדים של השבטים לא
כתבו אותם. בטח השבטים נולדה בין החומות. הם צודקים. כתוב שהשבטים הייתה יוכבד. שנולדה בין החומות, אז זה גם אפילו ילדה. מה קורה עם כל הבנים של השבטים, בנשות השבטים, שאין בתורה בכלל נשות השבטים? טוב, סוגיות. צריך לפתור את זה. על כל פעמים חז"ל אומרים ששבעים כלל ילדה בת יומה. כמה יצאנו ממצרים? 60 ריבו גברים מגיל 20. עם נשים, 1,200,000. עם ילדים, נגיד שבכל משפחה יש 3 ילדים, אז 1,200,000 ועוד 1,800,000. כמה יצא בסך הכל? 3,000,000. 3,000,000 איש יצאו ממצרים. לתוך הדיון נגיד שזה היה 2.8 מיליון. הרבה יותר נוח. אחרי זה נעשה גם 3,000,000. כל פעם נלך לפי מה שנוח, כי מתמטית זה לא משנה הרבה. 2.8 מיליון. אז כל אחד שנכנס למצרים בממוצע, כמה צאצאים היו לו כשיצאו ממצרים?
40,000.
40,000 צאצאים אחרי 210 שנים. בואו נגיד, אם מדינת ישראל היום נגדל ככה ב-210 שנים הקרובות, כמה יהודים יהיו בעולם? תגיד, קחו רק את מדינת ישראל, רק את היהודים במדינת ישראל, יש היום 6 מיליון יהודים במדינת ישראל, כמה יהיה?
24 מיליון.
לא. 240 מיליארד. כלומר, על כל גוי שיש שם יהיה כ-40 יהודים. נגיד 30. 35 יהודים. על כל גוי. שיהיה אז. על כל גוי שיש שם זה כמעט 40 יהודים. זה אם נגדל בקצב הזה. על פני כל הגלובוס, לאורך כל ההיסטוריה, מעולם לא היה גידול דמוגרפי כזה. עכשיו, לבי ידוע שגידול דמוגרפי יש לו שתי השפעות. מספר הילדים במשפחה זה ההשפעה המועטת. השפעה מרובה זה גיל הנישואים, או גיל הילודה. שזה השפעה הרבה יותר משמעותית מאשר מספר הילדים. כמה ילדים היו לבני ישראל במצרים? כתוב בחז"ל שכל אחת ילדה 6 בקרס אחת. מה פירוש 6 בקרס אחת? מה?
כל
הריון שישייה. זה רעיון מאוד מעניין, ככה רגילים להסביר, אבל זה לא הפשט. זה לשון ריבוי. אבל הפשט לכאורה זה 6 לידות. הרי כל לידה של אותה אישה נעשית באותו קרס. 6 בקרס אחת, הכוונה ממוצע של 6. עכשיו, זה מספר מאוד מדויק. חוץ מזה שזה דרשה על הפסוק המרכזי של פרק א', שבו אנחנו עוסקים, זה מאוד מדויק. יש פה איזה גרשום, אתם רוצים או שנעשה בעל פה מהר, אחרי זה תעשו. אתם רוצים לראות את המספרים? מה? אז בהתחלה היו 70. בסדר? עכשיו, נגיד שיולדים 6 בקרס אחת. נגיד שיולדים 6 בקרס אחת. אבל לפני שאנחנו נראה את התוצאות, אז רק אני רוצה להתנות תנאים. אולי נעשה לכם... היו ראובן ושמעון. ראובן ושמעון. בסדר? ראובן ושמעון היו תאומים, זהים. ולאורך כל השנים הם הולידו תאומים זהים. כל דור הולידו רק זוג תאומים זהים, ותו לא. אלא שראובן הוליד ראובן וכל צאצאיו הולידו בגיל 20, שמעון וכל צאצאיו הולידו בגיל 40. עכשיו בואו תראו מה קורה, מפער השנים. זה 20, זה 40, זה 60, 80, 100, 120. נדבר רק עד 120. לראובן בגיל 20 כמה ילדים יש? שניים. ולשמעון? אפס. בגיל 40? ועוד שניים. ארבע פלוס שניים, שש. נכון? ולשימון? שתיים. עכשיו כמה יש לו בגיל 60? שמונה ועוד שש? 14. ולשימון שניים? שתיים? שתיים? והם יולדים בגיל 40? 14. בגיל 80, יש לו פה שמונה? 30. ולא יש שישה. בגיל 100?
62.
לא, למה? 30, מתוכם?
16 חדשים.
16 חדשים, 30 ועוד? 16?
16
כפול 2. לא, סליחה, 16 כפול 2. 32, אבל זה לא?
62.
62. ולא יש שישה.
למה?
האלה
של
הבני
60
גם כזה. לא. לא. הוא הוליד בגיל 40. הם הולידו בגיל 80. עכשיו זה 62. אמרנו 32 חדשים. ועוד 62.
זה 124.
124?
126.
126, וכאן כמה? 14. כמעט פי 10. תוך זה, אחרי זה זה רק גדל. זה רק גדל, אתם יכולים לראות לאן זה הולך. עכשיו זה, יש פה איזה משהו למחוק? זה, יש לך מישהו? אם, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו זה, אם יש להם שני ילדים. עכשיו, כיוון שיציאת מצרים זה סיפור הרבה יותר משמעותי, כי יש שלושה שישה בקרס אחת, שישה בקרס אחת זה בעצם אומר שזה פי שלוש כל פעם, נכון? אבל בואו נעשה עם שלושה ילדים. אותו דבר עם שלושה, אז כאן יש שלושה, תשע ועוד שלוש, 12, נכון? תשע כפול שלוש זה 27 ועוד 12. 39, נכון? 27 ועוד 12. 27 כפול 3 זה 81 ועוד 39 120. 81 כפול 3 זה 243 ועוד 120 363. 243 כפול 3 729 ועוד זה 1000 פלוס, נכון?
1092.
1092. כמה ילדים יש לו? זה הדור השלישי, 39. אתם רואים את זה? איזה פער. עכשיו בואו נלך למצרים. נלך למצרים. במצרים היו כל דור היה פי שלוש מהדור הקודם. פי שלוש, נכון? לא, כי יש שני הורים, אבא ואמא. הדור הבא הוא פי שלוש. עכשיו, אם יש פי שלוש, אז עכשיו בואו נבדוק. בואו תעשה את זה. 70, 210, 630, 1890, בואו נגל, מה? נעגל את זה, אתה... 1900 כפול 3? 5700 כפול 3? 17,000. 17,000, אני עשיתי למטה עכשיו. 17 כפול 3?
51,000.
לא, 510.
כן,
לא, 17,000, 51,000. זה 120. 51, עכשיו אנחנו עושים את ה-140. 160, 180, 200, 210. 51 כפול 3, 150 אלף, לא, 450, 450, נכון? 450, עכשיו זה...
350.
מיליון?
מיליון
350. מיליון 350, כן, מיליון 350, סליחה. 200, כמה? 3 מיליון? 4. 4 מיליון. זה עוד לא הגענו ל-210. אבל מה התנאי פה? התנאי שהיו שישה בממוצע בגיל 20. בשביל שיש שישה בממוצע בגיל 20, שיש פה עוד הרבה חשבונות שלא נכנסנו אליהם, שההורים עוד נמצאים, זה לא רק הדור הזה. אתם צריכים לצרף לפחות 40, 80 שנה אחורה, לא יודע כמה. וחוץ מזה יש פה 4 מיליון, אנחנו צריכים הרבה פחות. טוב.
שירות, כתוב
שתרבו רק כשיש שירות,
לא
מתאים לזה. אתה אומר, התרבו רק אחר כך.
כן,
זה
כזה.
כזה. לא, השאלה מבני ישראל פרו וישרצו, זה כתוב לפני השיעבוד, השיעבוד היה תגובה לזה. עכשיו, בהתחלה אתה עוד לא רואה, 1890 איש, זה לא סיפור. 17 אלף איש, עדיין הסיפור. כאילו, מתי זה מתחיל הסיפור? פה, זה בסדר. אז הוא נלחץ. עכשיו, רק לשם השוואה, נגיד שיצאו 3 מיליון. אם היינו גדלים במדבר 40 שנה, יצאנו 60 ריבו, נכנסנו לארץ 60 ריבו. אבל אם היינו גדלים באותו קצב, 40 שנה נוספים, אם היינו גדלים, לאן היינו מגיעים? לא.
‫27 מיליון.
‫האומה הישראלית מעולם בתולדותיה ‫לא הגיעה למספר הזה. ‫אם אינה נשתרת עוד 40 שנה, ‫היו מגיעים ל-27 מיליון. ‫המספר הידוע לנו הגבוה יותר ‫בכל ההיסטוריה של האומה הישראלית ‫זה 18 מיליון ערב השואה. ‫היום אנחנו 11 מיליון בערך. ‫שישה מהם במדינת ישראל. זה המספרים, לצערי. אז אם כן, איך מגיעים לגיל 20? איך מגיעים לגיל 20 ילודה בממוצע? זה לא פשוט, אבל גם לא נורא מסובך. כלומר, אישה מתחתנת בגיל 16, יולדת בן ראשון בגיל 17, שני 18, שלישי 19, מנוחה שנה, 21, 22, 23, יוצאת לפנסיה. ילדה 6 ילדים, ממוצע בגיל 20. מעולם, על פני שום מקום בגלובוס, לא היה גידול דמוגרפי כזה. מזל שלא נשארו 400 שנה. זה רק עוד 40, עשינו חשבון מה קורה. אם היו נשארים 400 שנה, היו מיליארדים. עכשיו, אנחנו צריכים להבין מה ההיגיון בזה. אולי קודם אספר לכם, יש מתמטיקאי צרפתי שהמציא משחק שנקרא מגדלי הנוי. ואומרים שהוא הצמיד לזה אגדה. אבל יש כאלה אומרים שזה באמת היה, שהוא עתיק, אני לא יודע בדיוק מה האמת. אבל נגיד שהוא הצמיד לזה אגדה. זה היה יותר רווח. מגדלי הנוי זה 3 עמודים, 3 מוטות, שיש עליהם צלחות, טבעות. אבל כל טבעת הוא טיפה יותר קטנה מהקודמת, כמו במשחקים בגן. כל טבעת יותר קטנה מהקודמת. היה 64 טבעות על עמוד אחד, והיו 3 עמודים, 2 ריקים. הגדה שהוא סיפר זה שבמקום שהיה מלמד חוכמה אצל הסינים, ישב שומר בשער, שם את המשחק ואמר, אם אתה רוצה להיכנס ללמוד, תעביר את הטבעות לעמוד השני, אבל בשלושה תנאים. אסור לך לשים טבעת מחוץ לעמודים, אתה לא יכול להעביר יותר מטבעת אחת בו זמנית, ואתה לא יכול לשים טבעת גדולה על טבעת קטנה. ואתה צריך לעבור את כל ה-64 לעמוד השני. עכשיו בואו נעשה חשבון קצר. אם אני לוקח את הטבעת הראשונה לעמוד השני, את הטבעת השנייה אני שם על העמוד השלישי, אחרי זה את הראשונה עליה, יצא לי שהזוגי יצא בשלישי. לכן אם אני רוצה שהזוגי יצא בשני, זה 64 זה זוגי, אז אני צריך להעביר את הראשון לאן? לשלישי. אז אחד עושה את החשבון הזה בראש, שאני נדבתי לכם את המידע, ובא לקחת את הטבעת העליונה מתוך ה-64, להעביר אותה לעמוד השלישי. הוא נוגע בטבעת, בא לקחת את הטבעת, אומר לו, שואר, נכשלת, הביתה. אומר לו, רגע, אתה לא יודע לאן אני הולך להעביר? נכשלת, הביתה, בבית, תחשוב למה. למה? כמה?
הרבה שנים.
בגלל שאם הוא היה עושה פעולה כל עשירית שנייה, לא אוכל, לא ישן, לא טועה אף פעם, ופעולה כל עשירית שנייה, כמה זה היה לוקח לו? 58 מיליארד שנה. עוד פעם. עוד פעם. אם הוא היה עושה כל עשירית שנייה פעולה, לא אוכל, לא ישן, לא טועה אף פעם, זה היה לוקח לו 58 מיליארד שנה. זה נקרא טור הנדסי. כל פעם זה מכפיל את עצמו, זה מה שראינו פה על ההבדל ברוך הוא ולשימון, זה טור הנדסי. רק שבהתחלה אתה לא מקבל רושם, בסדר, 1890, 5,700, 17,000, אבל פתאום אתה מתחיל להבין, זה פשוט טס. פשוט טס. 58 מיליארד שנה. עכשיו, אחרי שלמדתם את זה, אני רוצה לשאול עוד שתי שאלות, ואנחנו חוזרים לפרשה. נאמר, אני לא יודע, לא בדקתי את זה אף פעם, אבל נאמר, נאמר שכשנולדתי, הייתי בגובה של חצי מטר. ובגיל שנה, הייתי בגובה של מטר. ונאמר שמאז עד היום, הייתי ממשיך לגדול באותו קצב. נאמר, כפול שניים כל שנה. באיזה גובה הייתי היום? הייתי יכול לרמוס את הוג. ובכן, אם היו לוקחים את השמש ושמים לי את זה כתכשיט, בקושי היה תופס פה מקום, השמש. עכשיו, כשאני הייתי עובר, ביום הראשון שלי כעובר, הייתי תא אחד בודד שהכפיל את עצמו כל 20 דקות. אם הייתי ממשיך בקצב הזה, מה היה קורה? אז עכשיו אני אגיד לכם על הגלקסיות. ב-15 שנים האחרונות, האסטרונומים טוענים שהקוסמוס גדל פי ריבי רבבות ממה שהוא היה ידוע לפני 15 שנה. בגלל כל מיני תגליות שגילו ב-15 שנים האחרונות. פי ריבי רבבות. אם היו לוקחים את הקוסמוס החדש, הידוע היום, והיו שמים אותו בקרסול, אפילו עם המיקרוסקופ הכי חזק בעולם, אי אפשר היה לראות אותו. למה אני אומר את כל זה? כי יש פה שאלה מעניינת. איזה מין הנהגה אלוקית זאת, ש... אני בהתחלה גדלתי בקצב שהמילה אסטרונומי זה סתם בדיחה, כן? כי אי אפשר אפילו לראות את זה בתוך הקרסול, את כל הקוסמוס, אם ממשיכים בקצב הזה. ואחרי שנולדתי, המשכתי לגדול בקצב אסטרונומי, סוף כל סוף, אם השמש היא רק קישוט פה, אז זה קצב אסטרונומי. ואחרי זה הגעתי לגיל 18 ו-20, והאפשרות היחידה להמשיך לגדול הייתה רק לרוחב. למה זה בריא כך? התשובה היא שזה בנוי מפני שסוד החיים טמון בתהליך הזה. מהו סוד החיים? סוד החיים מתבטא בדוגמה פשוטה. אם, חס ושלום, אני נחתך פה חתך עמוק באצבע. אז מיד אני מרגיש את דפיקות הלב. נכון? נחתכתם פעם ופתאום שם, בום, בום. את הפעימות הלב מרגישים בפצע. למה מרגישים את פעימות הלב בפצע? כי כלי הדם הם קטנים מלהכיל את כמות הדם שרץ על האזור. כדי להילחם בפולשים. אז בגלל שכלי הדם קטנים, אז הם מתפוצצים, לא לגמרי, אבל בום, בום, כי הם לא יכולים להכיל, אז אני שומע את פעימות הלב שרצות דרך כלי הדם כאן. איך הגיע לכאן יותר דם? הלב שלי סיפק יותר דם? לא לחץ. היד השנייה, הגפיים התחתונות, כל הפריפריה, כל האיברים הפריפריאליים שלי, הקטינו את סיפוק הדם שלהם. כלומר, כל הנימים פה הצטמקו לפי עומק החתך שלי ביד שמאל. עכשיו, ריבונו של עולם, מאיפה הם ידעו את זה? התשובה היא, כי הכל אחד. כל המערכת היא אחת. לכן, כשמישהו זורק לי 5 קילו על הרגל, הפה צועק בלי שום תיווכים. זה דבר אחד. ואם ייקחו תא מרשתית העין שלי, או מעצב ביד, או מאור ברגל, או מגזע המוח, וישבטו את זה, יודעים מה זה לשבט? לעשות מזה עוד פעם אדם חדש, זה יהיה אותו אחד בדיוק. בדיוק. כי ה-DNA הוא זהה לחלוטין. רק הוא מתפקד באיברים שונים, בתפקידים שונים. אז למה זה בנוי ככה? כי סוד החיים זה האחדות שבריבוי. או שכל ריבוי האיברי והתפקידי והתאים שלי, שזה מיליוני תפקידים, כולם הם שכפול של אותו דבר, כי זה הכל אחדות אחת. ולכן אני צריך להתחיל מתא בודד אחד, שישכפל את עצמו, כדי שיהיה מיליארדים של תאים ומיליונים של תפקידים, אז הוא צריך לעשות את זה בקצב מהיר. הוא ממהר מאוד עד שהוא מגיע לגיל כזה, שמצד אחד אני כבר יכול לתפקד בחוץ, מצד שני, יותר מזה, כבר האמא לא יכולה להכיל אצלה. הרי היא לא יכולה ללדת בן בקומתה. אז כשזה מגיע ל9 חודשים, הוא יצא החוצה. אבל עדיין הוא צריך לגבוה ולגדול לקומת אדם רגילה. אז לכן הוא ממשיך לגדול בקצב אסטרונומי שהולך ונעצר כשהוא מגיע לשעה יהודה הנכונה. זה פלא החיים. עכשיו אנחנו באים לבני ישראל פרו וישרצו. המהר"ל אומר יש רק אומה אחת בעולם. יש הרבה אוספי יחידים, פרטים. צרפת זה אוסף של פרטים. אם צרפתי עובר לאנגליה, זה לא יכול לקרות דבר כזה, מי שיודע, מלחמת צרפת-אנגליה, אבל נגיד שצרפתי עובר לאנגליה, אז הוא אנגלי. הוא נפצע צרפתי, אבל הוא אנגלי. לרוב הפוסקים, המלכי שרוצה להיות יהודי, מתגייר, הוא יהודי. המלכי יכול להתגייר, מבני בניו של המן הרשע, לימדו תורה בבני בניו. אבל שמואל בר נחמני. ובוודאי שהמלכי יכול להיות צרפתי. הוא עוזב את המלכטלנד, הולך לצרפת, לצרפתי. הוא אפילו לא צריך להתגייר. אבל אם יהודי ממיר את דתו, מתנצר, נטבל לנצרות, עושה מה שהוא רוצה, הוא יהודי. למה? כי יש רק אומה אחת בעולם שהיא באמת אומה. וזו האומה הישראלית. בשביל לגדל אומה שיש בה מיליונים של בני האדם והיא אומה אחת, צריך לעבור תהליך שהוא כמו הריון. ולכן ירדנו למצרים. ירדנו למצרים מפני שהיא משמשת לנו כאם פונדקאית. ואנחנו מכירים לטובה על זה. לא יודע את האם מצרי, כי גר הייתה בארצו. וירדנו למצרים DNA אחד. יעקב ובניו ירדו מצרים. למה יעקב הוא ה-DNA שלו? שלנו? כי לאברהם יש את ישמעאל, ויצחק יש את עשיו. ורק אברהם אבינו, רק יעקב אבינו, מיתתו שלמה. לכן אנחנו לא נקראים עם אברהם, ולא נקראים עם יצחק, אלא עם ישראל. לכן יעקב אבינו לא מת. מה זרעו? אף הוא. מה זה מה זרעו אף הוא? ומה עם זרעם של כל גדולי ישראל האחרים? לא, זה לא ככה. כל גדולי ישראל האחרים. גובה להם ועירה להם. אבל הם לא ה-DNA של האומה. יעקב אבינו הוא ה-DNA. וה-DNA הזה ירד לפונדקאית. ומה קורה בהיריון? גידול אסטרונומי. זה מה שקורה בהיריון. ובני ישראל פרעו וישרצו והרבו ויעצמו מאוד מאוד. זה הסיפור. בשביל זה ירדנו למצרים. והעבדות היא מחיקת הזהות לאומה אחרת. כמו שברא, זה עיקר הדבר, האמת היא שפה יש זה, בן עובר ירך אמו, זה יותר מאשר ברא עיקר הדבר. עובר ירך אמו. לכן יש דין של בן פקוע. אם שוחטים את האם, והיא נמצאה קשרה למהדרין, והיה עוברה שיצא וגדל, כשהוא גדול, נותנים לו בומבה על הראש, הורגים אותו, והוא גלת כושר. זה נקרא בן פקוע. שהוא כבר שחוט ועומד. אז הוא בר ירח אמו, הוא בטל. ישראל היו מבוטלים, זה העבדות. מבוטלים במצרים, הם לא היו דמות בפני עצמם. זה מה שאתה אומר, אתה רואה ניסה אלוקים לקחת לו גוי, מקרב גוי. כמו הוא בא, ממאי אמו. אלא מה? שלעובריות יש עוד סיפור. חוץ מהגידול האסטרונומי, מפני מה שאמרנו, שהאחד בריבוי, אז צריך להגיע לריבוי כל כך הרבה, אז צריך שיהיה מכפלה. טור הנדסי כזה מדהים. אבל כדי שכל זה יקרה, יש עוד כמה תופעות לוואי. עובר נמצא בחושך, בצינוק, בלחץ נוראי, אף מבוגר לא יכול למתוח את האימא כמו שעושה התינוק. וזה מריבה על כל עשירית המילימטר. אין עשירית מילימטר פנויה בעיבור. הכל שם מתוח עד קצה גבול היכולת. וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים בחצים אותם. אומה בתוך אומה, קודם כל, יש רק פעם אחת בהיסטוריה דבר כזה. יש אומה שמתמוססת בתוך אומה, אבל אומה שגדלה בתוך אומה, אין דבר כזה. וכשהיא גדלה, האומה שמכילה אותה פתאום מרגישה, בוא, זה משהו פה לא סביר. ספרו נלחץ, הוא צודק. הם מתחו את מצרים ויקוצו מפני בני ישראל, והם מלאים פחדים מה הולך לקרות. ומצרים, כמו הבטן שלהם, היא דוחקת את האובן. היא לא משאירה לו. זה הצינוק הכי צר בעולם. הוא בר בימי אמו. אין שם רווח. הוא מקופל הכי קומפקטי שאפשר. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, לכל עם שהקדוש ברוך הוא. אז בעצם הבשורה של מצרים שהייתה לאברהם אבינו, זה הבשורה שהולך לגדול פה גוי אחד בארץ. ולא כמו שאר הגוי. ועשה אותך לגוי גדול. וכל שאר האומות זה לא גוי אחד. יש רק גוי אחד. ומי יקרא אותך ישראל גוי אחד. וכשיורדים למצרים, זה הסיפור. ובני ישראל פרעו וישרצו ויחבו, זה הסיפור. יש לזה תופעות לוואי? התורה לא מסתירה את התופעות לוואי. אבל היא מספרת את הסיפור באופן הנכון. למה בהגדה של פסח אנחנו מתחילים בגנות? מפני שחייב כל אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. אולי נקדים עוד הקדמה. ראיה לדבר הזה. אנחנו רואים, מדאורייתא, מה ההגדה מדאורייתא? סיפור יציאת מצרים מדאורייתא, שלוש מילים. פסח, מצה ומרור. ולכאורה, מה היה צריך להיות הסדר? מרור, פסח, מצה. לא מתחיל בגנות. פסח, מצה, מרור לא מתחיל בגנות. עכשיו, באמת למה? אם הכלל שלנו מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אז למה לא מתחילים בגנות בדאורייתא? מפני שהתורה אמרה את זה לא בסדר הזה. התורה אומרת, אל מרצות ומרורים יאכלו. אז הנושא הוא הפסח, ואחרי זה מצות, ואחרי זה מרור. ולמה להפוך? כרונולוגית זה לא מה שקרה. אלא שפסח זה הלידה. מצות זה החירות. ומרור זה הריון. עכשיו, מה הסיפור? האמיתי. שהיה לחץ במצרים, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהייתה פה עובריות כדי שתהיה לידה. לכן פסח הוא נושא. והמרור הוא רק תופעת לוואי, השלישי. זה סיפור אגב, מדאורייתא. דרך אגב, אבן עזרא אומר שבזמנם היו אוכלים, זה לא רק בזמנם, תלכו לחנות של שווארמה או בורגראנג' או אני לא יודע מה, בורגראנג' יש להם פרסומות כאלה, נכון? שמים איזה לחמניה, ומעל זה חסה, מעל זה קטשופ, ומעל זה בשר, ומעל זה קטשופ, מעל זה חסה, מעל זה לחמניה. משהו כזה, לא בערך. עכשיו תאר לך שאתה הולך פיתה, הרי כל המצות היו פעם פיתות. זה רק אשכנזים לפני כמה מאות שנים, פתאום היה להם ספק איך בדיוק יודעים שזה, אז עשו את הכל נוקשה. אבל לכן הספרדים אוכלים פיתות בפסח, על האש. לא, יש אשכנזים שאופים בחג, אבל מצות נוקשות. זה לא אותה סיבה. מה? לא, לא. לא, אבל גם את המצות שלפני החג עשו נוקשות. כי אמרו שאנחנו לא יודעים, אם זה לא קשה, אז אולי יש לחות בפנים וזה ממשיך להחמיץ, זה היה החשש. ולכן הספרדים עד עצם היום הזה אוכלים פיתות בפסח. אחי נולד בחטא בניסן, האח הכי צעיר, שמואליק. גרנו באופרה, זה היה בתחילת הדרך, הכל היה רק אדמת ראשים. ברית בליל הסדר אי אפשר היה לעשות באופרה. אז היינו אצל דודים בירושלים, יש לי דוד חלבי. אז היינו אצלו בליל הסדר. אחרי שאני קרצפתי את הבית, פתאום בליל הסדר הוא מרים את הזה ואני רואה פיתות. הוא אמר לזה פיתות שמורה. הוא עפה בעצמו באותו יום אחרי חצות. אז אתה אוכל פיטה עם בשר. עכשיו, מה אתה מעדיף? פיטה עם בשר, עם חסה או בלי חסה? לא יודע, עם חסה, אף אחד. קיוסק שימכור פיטות עם בשר בלי חסה, הוא סוגר על המקום. זה מה שאומר אבן עזרא. אין בזה טעם. כלומר, השיעבוד, הלחץ, הוא לא עד כדי להוסיף טעם בכל התהליך הזה. אלא, לכן פסח מצה ומרור, ולא מרור פסח מצה. אלא, שיש עוד נקודת מבט. הנקודת מבט האמיתית, ולכן גם אנחנו אומרים ביקורים. כי אנחנו אומרים את זה מתוך ההלל והשבח, שקדוש ברוך הוא הוליד פה אומה יחידה בהיסטוריה. בצורה פילית, שפורים לא ישרצו, ושכולה אחת. ושלכן אם מישהו, רובן, לא קידש בליל שבת, ושימון כבר קידש, שימון עדיין לא קידש, לכן הוא יכול להוציא אותו ידי חובה ולברך בשבילו. כי כל ישראל הם דבר אחד. אלא שחזל אומרים, רגע. אבל אם אתה תספר מבחוץ שהיה האומה בתור עובר ונולדה, אז אתה תחווה לידה? לא. אתה תספר על. בשביל לחוות לידה, מה אתה צריך להרגיש? כאילו היית עובר ויצאת. הקדוש ברוך הוא, התורה, היא מספרת את הסיפור האמיתי. היה פה אמפין וקאית ולידת אומה יחידאית אלוקית בהיסטוריה. אבל כדי לספר את זה עם כל החיוניות, אז אתה צריך להרגיש כאילו אתה יצאת ממצרים. בשביל להרגיש את זה, אז אתה צריך עכשיו עוד נקודת מבט, כאילו אתה העובר בעצמו. לא מגזימים בזה, לא מרבים בזה, אבל גם עושים...